פודקאסט רצח. סדרת פודקאסטים על רוצחים סדרתיים. עם מאיה גזית ושי מגל.
מאיה גזית?
שי מגל?
טוב, אנחנו ב-To Be Continued בפרק השני בעצם, נכון?
נכון.
בנטפליקס כזה זה הולך נהיה צער, ואז חמש שניות ועברנו.
נכון, ואנחנו נעשה גם את החלק של תדלק על ההקדמה. ונתחיל ישר את החלק
בית. נכון, גם על הריקאפ, כי הם האזינו לפני שנייה המאזינים.
נכון.
והמאזינות. וואו, קודם כל חתיכת סיפור.
כן, חתיכת סיפור, ואנחנו ממשיכים ישר לפרק ב'.
שוטי.
אוקיי. אז אנחנו רק, אני רק אסגור קצת, שבעצם אמרתי ששני האחים מגיעים די לתחתית. סטיבן עושה את הסמים שלו, ו...
את סטיבן אני לא יכול לשפוט כמעט על כלום, אלא אם כן הוא היה הופך לסדרתי, והוא לא הפך, אז אני...
הוא לא הפך, כן. אבל הוא כן עושה סמים, והוא נפלט מבית הספר, והוא מואשם בבריונות, וקרי פשוט לא עושה כלום מהחיים שלו, בעיקר שוחה בעירום ביוסמיטי, ומשן ג'וינטים, ועובד בכל מיני עבודות מזדמנות, ומפנטז על נשים.
טוב.
אבל אני עכשיו רוצה לקפוץ חמש שנים קדימה.
85?
85, אוקיי. ובעצם חמש שנים קדימה יש שינוי בסיפור שלנו, ושינוי במסלול החיים של שני האחים. נתחיל עם סטיבן. סטיבן לקח את עצמו בידיים, הפסיק לעשות סמים. הוא התחיל לעבוד, הוא פשוט מנצל את הסיפור האישי שלו, והוא עובד כמו מרצה כזה, שהוא מספר להורים וילדים על המקרה הפרטי שלו, ובעיקר איך להימנע ואיך להיזהר מסכנות. כשהוא בן 20, הוא מכיר את ג'ולי, שהייתה אז בת 17, מתחתנים, ונולדו לו שני ילדים, בת ובן. אז הוא לגמרי ככה, איך שהוא עם תעצומות נפש מטורפות, האיש הזה מצליח מהתחתית להרים את עצמו ולשקם את החיים שלו.
הקורבן לא הפך למקרבן?
לא.
נס. באמת נס.
נכון, נכון. וקרי לעומת זאת, אם הוא היה בתחתית, אז עכשיו הוא צולל עוד יותר לתחתית, ובעצם הוא נמצא במקום שהחיים שלו תקועים, כאילו כל החיים מגיל מאוד צעיר היו לו פנטזיות על נשים, רק שעכשיו הפנטזיות הופכות להיות גם פנטזיות הרבה יותר אלימות, והוא מסתובב המון ביוסמיטי, ויש לו כל מיני חיזיונות, יום אחד היה לו חיזיון כזה שהוא רואה את ביגפוט, שתמיד היה לו איזושהי אובססיה לביגפוט, והוא כל כך מאמין שהוא ראה את זה, שממש כאילו, אתה יודע, הגבול בין הדמיון למציאות מתשטש, הוא בטוח שהוא ראה את ביגפוט, הוא חוזר בחזרה למרסד, והוא מספר לכולם שהוא ראה את ביגפוט, והוא ממש מאמין בזה, וזה רודף אחריו החלום הזה, והוא חי את החלום הזה. יש לו כל מיני חיזיונות שהוא רואה ערימות של גופות של נשים, ומרתפים עם ראשים, ראשים שנערפו, ובעצם לשם קרי הולך. ומשפחת שטיינר עוברת שוב פעם טלטלה, אבל הפעם זה יוצא, הפעם ב-16 בספטמבר 1989, כשסטיבן בן 24, הוא יום אחד מסיים לעבוד, הוא עולה על האופנוע שלו, בלי כסדה. הוא עובר תאונת דרכים, פגע בברח, נפגע בראש, וכמה שעות לאחר מכן הוא נפטר. אז סטיבן נפטר בגיל 24, הוא השאיר אחריו אישה עם שני ילדים קטנים.
איזה עצוב.
מאוד 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 עצוב, שובר, באמת שובר את הלב. הלוויה שלו הייתה הלוויה שהגיעו אליה מאות אנשים, בין היתר, טימותי ווייט, שהיה אז בן 14. עוד קצת לשבור לך את הלב עכשיו? אני אספר לך קצת על טימותי ווייט, רק כדי לסגור את המעגל, כי זה סופר סקרן אותי. רציתי לדעת מה קורה עם טימותי. אז טימותי גדל, הפך להיות שוטר, התחתן עם שני ילדים, ובגיל 35 הוא נפטר מאנוריזמה במוח. זה עצוב. טוב, אז נחזור שנייה לסיפור שלנו. בעקבות המוות של סטיבן, יאו שי, אני מצטערת.
על מה?
בעקבות המוות של סטיבן, קרי הופך להיות מאוד מסוגר ומאוד מתבודד, אבל שנה לאחר מכן, ב-1990, הוא מחליט סוף סוף סוג של לקחת עצמו בידיים, והוא מחליט לעזוב את מרסד. הוא מחליט פשוט לעזוב את אותו בית של ההורים והדוד וכולי, והוא נוסע לעבוד כאיש בית, איש הבטחה, אב בית, באכסניית מטיילים ביוסמיטי, אבל לא אותה אכסניה, שכן את פרנל, ביררתי. הפעם זו אכסניה שהייתה בצד המערבי של הפארק, והוא הולך לעבוד שם כאיש החזקה. עכשיו, פעם ראשונה בחיים של קרי, הוא היה אז בן 29 כבר, שהחיים שלו סוג של כבר מסתדרים.
טכנית.
כן, כאילו קודם כל יש לו עבודה. קבועה. הוא זה בתוך הפארק, הוא מת על היוסמיטי, הוא כל הזמן נמצא בטבע, איפה שהוא אוהב, הוא עובד. הוא אפילו מתחיל להצטרף לכל מיני ערבי חברה כאלה, שבחיים הוא לא הצטרף לפני כן. ערב פיצה, ערב בינגו, כל מיני כאלה שיש בחסניה, והוא מצטרף לאירועים החברתיים האלה, ואפילו יש לו חברה, יש לו בת זוג מלצרית, שעבדה בחסניה, ויש לה שתי בנות, והוא גם מאוד מתחבר לבנות. יש סרט דוקו, אני אעלה אותו לקבוצת פייסבוק שלה לנו שמראיינים את הבנות של המלצרית, הם ממש העריצו אותו, הוא היה משחק איתם בבריכה, והוא היה מצייר להם ציורים, והוא היה מספר להם כל מיני סיפורים על ביגפוט, וכאילו הוא היה סוף סוף במקום מאוד, יחסית מאוד מאוד טוב בחיים שלו, ולמרות שהוא סוף סוף היה מאושר, עדיין הפנטזיות האלה והחיזיונות האלה שהיו לו, ממשיכים לפקוד אותו, והפנטזיות המיניות האלימות האלה הופכות להיות פנטזיות תורדניות, שפשוט לא מצליחות לצאת לו מהראש. וזה הופך להיות הרבה יותר אינטנסיבי, ובעצם עכשיו שיש לו חברה, הפיתוי ליישם את, אתה יודע, לעשות את הפנטזיות, להגשים את הפנטזיות, הוא מאוד מאוד גדול, ותכלס הוא פשוט הופך להיות פצצה מתקתקת. זאת אומרת, זה ברור שבאיזה, ברור לא גם, שבאיזשהו שלב הוא יגשים את הפנטזיות, כי המחשבות האלה בראש אומרות לו, נכון, וזה מאוד 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 תורדני, וזו שאלה של זמן, שאלה של זמן כמה זמן הוא יספיק להתאפק, ולשמור על הסביבה, לשמור על עצמו ועל הסביבה שלו, או מתי הוא החליט בעצם להגשים את הפנטזיה שלו, ואת כל מה שתמיד הוא פינטז ורצה. וזה קורה. וב-15 בפברואר 1989, הוא מחליט להתחיל להגשים את הפנטזיה שלו.
החברה שלו?
בדיוק. הוא מכין ערכת רצח, הוא מכניס לתוך ערכת הרצח... כמה חודשים טובים. הוא מכניס לתוך ערכת רצח שלו, לתוך התיק, סכין ואקדח וחבל ונייר דבק, והוא מחליט לנסוע לבית של החברה שלו, של המלצרית, עם שתי הבנות, במטרה לאנוס את החברה שלו, ואחר כך לרצוח אותה ולרצוח את שתי הבנות.
רגע, זו הפעם הראשונה שהוא רוצה לעשות משהו אלים?
נכון.
הוא לא הגיע מ-0 ל-100 מוקדם מדי?
לא. כאילו, מה זה? זאת העובדה.
לא, כאילו... זה, מה שאת אומרת עכשיו זה מזיכרונותיו שלו?
כן, אני לא רוצה להרוס, אבל כן, זה מזיכרונותיו
לא,
שלו.
זה ברור,
כן, זה מזיכרונותיו שלו.
הצורה שתיארת את זה, זה תיאור, כאילו, התיאור היה של מישהו שמתאר את עצמו ולא תיאור חיצוני.
כן, 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 זה מהזיכרונות שלו.
ולפני זה לא היה כלום?
הוא כל הזמן, לא, הוא לא היו לו שום, לא היו,
כלבים,
לא היו
חתולים,
לו
מסים, מקקים.
לא, 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 כלום, 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 כלום. הוא לא היה איש אלים, אבל היה לו כל הזמן בראש, הוא כל הזמן אבק עם עצמו, עם כל המחשבות הכפייתיות האלה, של האונס, של נשים, של...
אז על הנייר הוא רצח הרבה פעמים בראש.
נכון. אבל בפועל היה, זה, עכשיו, מה שקורה זה שהוא לוקח את ערכת הרצח שלו, את התיק, והוא מחליט לנסוע לבית של החברה שלו. עכשיו, כל הדרך הוא בריגושים, הוא כולו מאוד מאוד מתרגש, כי הוא מבין שהוא סוף סוף הולך להגשים את הפנטזיה שלו, וברגע שהוא מגיע לבית של החברה שלו, הוא פתאום מבין שהיא לא לבד בבית, כי הבעל בית שלה היה שם בדירה. עכשיו, זה לגמרי הרס לו את הפנטזיה, כי בפנטזיה שלו זה רק היא עם שתי הבנות, ולא גבר נוסף. לא היה לו שום כוונה להרוג את הגבר הנוסף, וזה לא היה חלק מהפנטזיה שלו ומה שהוא תכנן, ולכן הוא מחליט... לא יודעת מה הוא עושה, אבל הוא... לא יודעת, לקחת צ'קים. לא יודעת, הוא בא, הוא בא לשם. אז הוא פשוט מחליט לסגת לאחור, והוא מחליט לא לרצוח אותה. והוא חוזר בחזרה לחסניה. עכשיו, הוא כולו... מצד אחד נורא, הוא נורא 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 מוכזב, כי כאילו הוא נורא רצה כבר להגשים את הפנטזיה הזאת, ויש לו דחף שהוא לא יכול, הוא לא יכול להתנער מהדחף, זה דחף לרצוח. והוא היה מאוד מאוד נרגש מזה שהוא סוף סוף הולך לעשות את זה. מצד שני, הוא היה מאוד מאוד מוכזב, שהוא כבר היה כל כך קרוב, והוא לא עשה את זה.
למי הוא מטייל?
אוקיי. הוא מגיע לחסניה, ששם הוא גר, והוא סוחר רכב, והוא קולט שבחניית האורחים יש רק מכונית אחת. אז הוא מבין שהחסניה היא יחסית ריקה, ושאין הרבה אורחים במלון, אז הוא ככה סורק, היה חושך, היה לילה, הוא סורק את החלונות, כן, את החלונות, את התאורה מהחלונות שבחסניה, והוא קולט שהאורחים נמצאים בחדר 509, והאורחים הן בעצם אורחות, הוא רואה ממש מלמטה, הוא רואה אישה ושתי נערות צופות בטלוויזיה, והוא מבין שהן לבד, והוא מבין שעכשיו הדחף הזה, הוא הולך לרצוח אותן. הוא לוקח את הערכת הרצח שלו, והוא מכניס לתוך ארגז הכלים שלו, כי הוא היה מן אב בית כזה, שיפוצניק כזה, החזקה, לא יודעת, הוא מכניס את זה לתוך תיק, לתוך הארגז כלים שלו, והוא עולה למעלה לחדר 509, והוא דופק, הוא דופק, הוא לא מתחזה, הוא דופק בדלת, והוא אומר, אני קרי, אני איש ההחזקה כאן.
מתחזה?
כן, הוא מתחזה לזה, שהוא אומר, יש כאן קריאה. יש בעיה באמבטיה, וקראו לי כדי לטפל באמבטיה. עכשיו, לא אמרתי, מי שהיו בחדר, האורחות, זאת אישה בשם קרול, שהייתה בת 49, הבת שלה, ג'ולי, שהייתה נערה, וחברה של הבת שלה, שקראו לה סילבינה, שהייתה אורחת מארגנטינה, והן טיילו ביחד ביוסמיטי פארק. אז כשקרול פותחת לו את הדלת, היא אומרת לה, אבל אין שום בעיה באמבטיה. כאילו היא בהתחלה מהססת, אבל הוא מצליח לשכנע אותה, והיא מסכימה, והוא נכנס לתוך חדר. עכשיו, הוא הולך כמו בתכנות שלו, בתכנות שלו זה היה כאילו לשלים את הסיפור, והוא ממש באמת הולך לחדר האמבטיה, והוא מתעכב שם כמה דקות, וכשהוא נמצא שם, אז הוא ככה, אתה יודע, לוקח נשימה עמוקה, מוציא את האקדח, הוא אומר, אני הולך להקשיב את הפנטזיה. הוא יוצא חוץ מהאקדח, והוא מאיים לשלושתן, הם כמובן נורא נבלות, הם לא יודעות מאיפה זה בא להם, והוא פשוט קושר אותם, קושר להם את הידיים, ושם להם נייר דבק על הפנים. הוא לוקח את שתי הנערות, הוא מכניס אותם לחדר האמבטיה, והוא נועל את הדלת, והוא משאיר את קרול בחדר. הוא מכריח את קרול לעלות על המיטה, וכשהיא על המיטה, הוא מוציא מהארגז כלים שלו חבל, הוא כורך את החבל סביב הצוואר שלה, והוא מושך ומושך ומושך, עד שהיא מתה ונחנקת. הוא לוקח את הגופה של קרול, ומבלי שאף אחד שם לב, ומבלי שאף אחד ראה, הוא מוריד את הגופה, הוא יורד איתה למטה, והוא שם אותה בתא המטען של הרכב הסחור, שהיה בחניית האורחים.
שתי הבנות באמבטיה כפותות?
נעולות, כן.
הוא לא נגע בהם?
הוא לא, כרגע, עדיין, בינתיים הוא לא נגע בהם. הוא חוזר בחזרה לחדר, והוא מוציא את שתי הבנות מהחדר אמבטיה, והוא מתחיל לגעת בהם, בקרול הוא לא פגע מינית, אבל הוא מתחיל לפגוע מינית וממש להתעלל בשתי הבנות, ועכשיו מה שקורה זה שבפנטזיה שלו, הייתה לו פנטזיה שהן מתמסרות אליו ושמעוניינות בזה, עכשיו בוא, זה לא מחזיק, זה לא קורה במציאות, והן מתנגדות, ומי שבמיוחד מתנגדת זאת סילבינה, שמאוד מאוד מתנגדת, וזה מאוד מרגיז אותו שהיא מתנגדת, וזה לא כמו שהפנטזיה וכמו שהוא רצה, אז הוא שוב לוקח חבל, וממש ליד ג'ולי, חברה שלה, הוא לוקח את החבל, הוא פשוט חונק אותה למוות, כשג'ולי ליד ומסתכלת, והוא לוקח גם את הגופה של סילבינה, והוא מוריד אותה למטה מבלי שאף אחד רואה, והוא מכניס אותה לתוך תא המטען של הרכב הסחור, יחד עם הגופה של קרול. ואז הוא חוזר בחזרה לחדר ונמצאת שם רק ג'ולי. וג'ולי מבינה שימיר...
שהתחלת את הפעולה.
בדיוק. שימיר רוצה להישאר בחיים, היא חייבת לעשות...
כי בפנטזיה.
בדיוק, כי זה הדרך היחידה שלה לשרוד. וזה מה שהיא עושה, היא מנסה ממש לשתף פעולה ולעשות מה שהוא רוצה, והוא מתעלל בה במשך שעות, שי, במשך שעות. עכשיו הוא מבסוט, הוא נורא מאושר מזה שהיא משתפת איתו פעולה, והוא נורא שמח, אבל זה עדיין לא בדיוק כמו בפנטזיה. ואחרי כמה שעות שכבר נמאס לו, הוא עוזב אותה, והוא מחליט להתחיל לסדר את החדר ולנקות את החדר, הוא הורס את החפצים שלהן, ממש מכניס למזוודות כל מה שהיה, והוא מוריד את המזוודות לתוך המכונית הסחורה, הוא חוזר בחזרה, הוא לוקח מגבות והוא מרטיב אותם שזה ידמה כאילו הם עשו מקלחת ויצאו מהמקלחת, ובעצם עשו צ'ק-אוט. ואז בעצם הוא לוקח את ג'ולי, והוא כאילו לוקח סמיכה, ותחשב שהוא כאילו מלפף אותה בסמיכה, בסמיכה ורודה שהייתה בתוך האכסניה, והוא לוקח אותה, הוא מחזיק אותה עם הסמיכה ולתוך האוטו. בסדר? לרכב הסחור. אז בעצם מה שקורה זה שג'ולי יושבת ברכב הסחור, היא כולה כזאת מסובבת בתוך הסמיכה הוורודה, ובתא המטען יש את הגופות של אמא שלה ושל חברה שלה. והוא מתחיל לנסוע. עכשיו, הם נוסעים במשך שעתיים בתוך היוסמיטי. בזמן הזה הוא מדבר עם ג'ולי. הוא מוריד לה את הנייר דבק והוא מדבר איתה, והיא נורא מנסה לשתף איתו פעולה ולהיות בשליטה, והוא מדבר איתה, ובאופן הכי מעוות בעולם, קרי מרגיש שהוא מתחיל להיקשר אליה, שהוא נקשר אליה, שיש לו רגשות כלפיה. ואחרי שעתיים שהם ככה מטיילים ביוסמיטי, הוא מוצא איזושהי נקודת תצפית ביוסמיטי מאוד גדולה, שנמצאת מעל רכס מאוד מאוד גדול, והוא מכנה את הרכב הסחור, והוא פותח את הדלת, והוא נושא את ג'ולי על הידיים שלו, ככה, אתה יודע, אוחז אותה על הידיים, והוא מספר שזה היה רגע מאוד רומנטי
וקלה.
כן, מאוד רומנטי ומרגש. והוא לוקח אותה לקצה של התצפית, הוא פותח פורם, כאילו פותח את הסמיכה, פורס את השמיכה על השטח, שזה יראה כמו, אתה יודע, כמו שמיכת פיקניקים של זוג מאוהב, הוא מכריח אותה לשכב על השמיכה, הוא נשכב לידה, והוא מתחיל ללטף אותה ולנשק אותה, ולהגיד לה שהוא אוהב אותה, והוא מתעלל במינית. עכשיו, הוא לא רוצה להרוג אותה, אבל הוא מבין שאם הוא לא ירוג אותה, הוא יישב בבית סוהר, ומבחינתו זאת לא אופציה שהיא בכלל אפשרית. וכשמגיע הבוקר ועולה האור, אז הוא מבין שאין לו ברירה, והוא צריך להרוג אותה. אז מה שהוא עושה, הוא לוקח סכין, והוא חותך לה את הגרון, אבל היא לא מתה. אפרופו הערה שלך בחלק א', היא לא מתה. והוא אומר שהוא לא רצה, שזה מאוד מאוד אכזרי יהיה לחנוק אותה עם חבל. ולכן מה שקורה זה שהיא שוכבת לידו, פצועה, מדממת, נאבקת מכאבים, אוקיי? מנסה איכשהו לשרוד את הדקות האחרונות של חייה, והוא שוכב לידה, והוא מחכה שהיא תמות. ואחרי שהיא מתה, הוא לוקח את הגופה שלה, והוא פשוט זורק אותה, זורק את הגופה מהרכס, והוא רואה איך הגופה פשוט, אתה יודע, היא נופלת, והיא פשוט נופלת על איזשהו סלע, והיא מתגלגלת מתחת לשיח, והוא משאיר את הגופה שלה שם. הוא נכנס בחזרה לרכב הסחור, שהגופות של קרול וסילבינה נמצאות שם, והוא מסיע את הרכב הסחור לאזור שהוא הכיר, שזה אזור שבו מקומיים זורקים את ההשפעה שלהם. עכשיו, זה השפעה גסה כזאת, אתה יודע, מכוניות כביסה מקולקלות, תנורים, לא יודעת מה, אפילו מכוניות ישנות, והוא מחליט לשיר שם את המכונית. עכשיו, הוא היה מוטש, כי כאילו תחשוב מה עבר עליו ב-24 שעות האחרונות, והוא מחליט מתוך החלטה לשיר שם את הרכב, ולחזור אחר כך לטפל בראיות, והוא פשוט לוקח מונית, והוא חוזר בחזרה לאכסניה. אחרי יומיים, הוא חוזר בחזרה לפח השפע, לאיפה שהיו, איפה שהמכונית, ועדיין המכונית נמצאת שם עם הגופות. עכשיו, בטח תשאל רגע מה, אין ריח, תתתתתתה. כל המקום עצמו היה עליו עננה היסטרית של סירחון, כי אנשים היו נוהגים לשרוף שם זבל בכל מקרה, כאילו תמיד המקום היה נורא נורא מסריח. ומה שהוא עושה, הוא פשוט בא עם מצית ועם בנזין, והוא מצית את המכונית, כשהגופות של שתי אנשים נמצאות בפנים. ואחרי שהוא מצית את המכונית, הוא מחליט לנסוע לעיירה, שנמצאת במרחק של 80 קילומטר, שמה שמאפיין את העיירה הזאת, שיש שם המון עברייני מין. הוא פשוט מחליט לזרוק שם את הארנק של קרול, כדי להטעות שאולי מי שעשה מה שעשה, הוא איזשהו עבריין מין שנמצא בעיירה הזאת. אחרי 3 ימים, המשפחה של קרול וג'ולי מבינים שהם לא יצרו קשר. אז הם מנסים להשיג אותם, הם לא מצליחים, אז הם מתקשרים לאכסניה. ואומרים, תקשיבו, אנחנו לא מצליחים להשיג את קרול, אתם יכולים אולי לפנות אליהם, לפנות לחדר, ואומרים לו, אבל מה, הם עשו צ'ק-אוט, כאילו הם עזבו כבר לפני שלושה ימים. אז המשטרה של קרול מחליטה לפנות לחברת השכרת רכב, לשאול, אולי הם החזירו את הרכב, אבל גם שם אומרים, רגע, הם מעולם לא החזירו את הרכב. ואז המשפחה של קרול חושבת שאולי הם נקלעו לתאונת דרכים ביוסמיטי פארק. אז הם פונים לשומרי הפארק, שמסתבר שיש דבר כזה, זה כמו משטרה כזאת של הפארק.
ברור, זה כן? הדבר.
אז הם פונים לשומרי הפארק ואומרים, תקשיבו, אנחנו חושבים שהייתה תאונת דרכים איפשהו בפארק העצום הזה, ואנחנו רוצים שתחפשו את הרכב, והם נותנים את הפרטים של הרכב לשומרי הפארק. ושומרי הפארק מתחילים ממש, חורשים את היוסמיטי, מזרח המערב, הצפון, דרום. הם לא מוצאים, כן, לא מוצאים כלום. ואז הם אומרים, רגע, יכול להיות שבכלל לא הייתה כאן תאונת דרכים, אולי היה כאן איזשהו משהו אחר, ומחליטים לערב את ה-FBI. עכשיו, למה לרבת FBI? זה גם ביררתי. מסתבר שהפארקים הלאומיים בארצות הברית. כן, אז זהו, אז לא ידעתי את זה.
סליחה, ידוע.
אוקיי, סבבה. אז נגיד למאזינים, אני לא ידעתי. מסתבר שהפארקים הלאומיים...
פדרלי.
כן, הם שייכים לשיפוט הפדרלי.
את לא רואה מספיק חוק וסדר, מאיה.
אני לא רואה בכלל, אתה יודע?
בגלל זה, אחרת היית יודעת.
כן. אז הם פונים ל-FBI. וש-FBI שומעים את כל הסיפור, אומרים, רגע, בוא נתחיל שנייה לחקור מההתחלה. בוא נראה, נלך קודם כל למקום האחרון ששם ראו אותם בחיים. איפה ראו אותם בחיים? באכסניה.
בדרך כלל באכסניות גם אז היה מצלמה, משהו?
לא היה כלום.
אוקיי.
לא היה כלום, לראות שאנחנו מדברים על 1990.
בגלל זה אומרים גם אז.
כן. הם מגיעים לאכסניה, והם מדברים באכסניה, והם אומרים שהם רוצים לחקור וכולי, ושיפתחו להם את חדר 509. מי פותח להם את חדר 509? קרי, כי הוא היה אב הבית. אתה זוכר? אז הוא פותח להם את הדלת, ומחפשים בחדר, וקרי, והם מחפשים בחדר, והם לא מוצאים שום דבר. עכשיו, בשום שלב, הם לא חושדים בו, שי. הם בשום שלב לא חושדים בו. עכשיו, הם כן חקרו אותו, אבל הם חקרו את כל העובדים של האכסניה.
החדר נקי עם העקבות?
החדר נקי, הם בטוחים שהבנות התקלחו, ארזו את הדברים שלהם ועשו צ'קאוט. כאילו, מבלי לעבור, אתה יודע, בקבלה. כאילו, זה מה שהם משוכנעים. אין שום דבר, אין שום סימן, אין שום כלום. אני מניחה, לא דיברתי יום עם א', אל תכעס א', אני לא יודעת איך לא מצאו DNA שלו בחדר, כנראה שלא בדקו, כן, אני, כאן יש לי חור בסיפור, אני לא יודעת איך לא התייחסו ל-DNA, ואז מה שקורה זה שה-FBI לא חושדים בו, אבל יום למחרת הם מוצאים את הארנק של קרול ב-IRI ששם הוא זרק, ויום אחר כך, איזשהו אזרח עובר ליד המכונית השרופה, ומרגיש שמשהו שמסריח, תרתי משמע. והוא מזיק את הרשויות. וכשהמשטרה מגיעה, אז הם מבינים שבאמת בתוך המכונית, הם מבינים שזאת המכונית השכורה, והם רואים בפנים את הגופות החרוכות, נכון, של קרול ושל סיבילנה. עכשיו, הם היו מאוד חרוכות, היה מאוד מאוד קשה לזהות אותן, אבל בדיקה DNA מאשרת שמדובר בשתי אנשים. ובשלב הזה, ל-FBI, שי, אין שום כיוון. כאילו, אין להם מושג מה קרה, מי עשה, והם גם לא יודעים איפה הגופה של ג'ולי.
אם יש גופה.
אם יש גופה של ג'ולי. עכשיו, מהצד יושב קרי, מסתכל על כל האירוע הזה מרותק. שקורה, מרותק לכל האירוע הזה, ואז אתה זוכר שאמרתי לך שבאופן קצת מעוות, הוא כאילו פיתח איזשהו רגש כלפי ג'ולי, והוא פתאום נורא דואג שלא מוצאים את הגופה שלה.
אולי מישהו עשה משהו לגופה?
אחרי שהוא זרק אותה מכזה גובה, אני לא חושבת שמישהו יעשה משהו. הוא נורא רוצה שימצאו את הגופה שלה, הוא נורא רוצה שימצאו את הגופה, הוא נורא רוצה לעשות... לא, הוא רוצה שימצאו, לפחות ההסבר שלו היה, שהוא רצה שימצאו את הגופה שלה כדי לעשות קלוז'ר למשפחה של ג'ולי. הוא אמר שכשסטיבן נחטף, אני לא יודעת אם זה נכון או לא, אבל זה מה שהוא אמר, אמר שסטיבן נחטף, אז... המשפחה שלי הייתה באי-וודאות.
אז זה הקלוז'ר, והוא עושה קלוז'ר עם לנו.
אז כן, זה הקלוז'ר שהוא רוצה, והוא מאוד רוצה שכאילו שימצאו את הגופה שלה. עכשיו, הוא מאוד מזלזל ב-FBI. הוא אמר גם שסטיבן נחטף, ה-FBI לא עשו הרבה מאמצים כדי למצוא את, הם לא עבדו מספיק כדי למצוא את סטיבן, והוא מאוד מפקפק ביכולות שלהם בכלל למצוא את הגופה של ג'ולי. ולכן מה שהוא עושה, אחרי חודש, הוא כבר מחליט פשוט לקחת את העניינים לידיים שלו, כי הוא מבין שה-FBI לא מצליחים להתקדם, והם צריכים את העזרה שלו. הוא מצייר את המפה של יוסמתי, והוא מסמן על המפה איפה הגופה של ג'ולי נמצאת.
ואיפה הוא שם את המפה?
אני מספר לך. קודם כל, הוא לא רק מצייר מפה, הוא גם מצרף פתק, והוא כותב פתק ל-FBI, והוא רושם, היה לנו כיף איתה. כלומר, לנו. זאת אומרת, יש כאן יותר מרוצח אחד, והוא מוצא איזשהו ילד באכסניה, ואומר לו, תגיד, אם אני אתן לך $5, אתה תירק לתוך הכוס הזאת? ולדה זה אומר, ברור.
יפה לו שהוא רוצה לשתול DNA.
יפה. ואז מה שהוא עושה, זה שהוא באמת נותן $5 לאיזה ילד, אומר לו, תירק לתוך כוס, והוא משתמש עם הברוק הזה של הילד, כדי להדביק את הבולים, ולסגור את המעטפה, והוא פשוט שולח מכתב ל-FBI, עם המפה, ועם הפתק הזה שאומר, היה לנו כיף איתה. ובאמת שבועיים אחר כך,
FBI... נעצר.
לא, FBI מוצא את הגופה, וש-FBI מוצא את הגופה, קודם כל הגופה של ג'ולי בשלב הזה כבר ממש בתהליך ריקבון מאוד מתקדם, הם שולחים אותה לנתיחה לאחר המוות, הם חוקרים את הזירה עצמה, אבל הם לא מוצאים שום דבר מיוחד, אבל כן יש כאן איזשהו פתח, איזשהו אור, כי בנתיחה לאחר המוות הרופאים...
רואים את הגרון?
לא, הם מוצאים את הסיבים מהסמיכה הוורודה, על הגוף שלה.
אוקיי.
וזה כבר איזשהו רמז.
אינדיקציה לזה שזה קרה במלון.
נכון, אינדיקציה לסמיכה וורודה שיש כזה, יש במלון הזה.
בחדר.
ובאמת, כמו שחשבת, הסיבים הוורודים שהיו על הגופה של ג'ולי, מובילים את המשטרה ל...
מפלילים. מגיעים למלון וכאילו...
אז זהו, שלא, הם מפלילו. אבל לא את קרי.
את מי?
זוג אחים, תקשיב טוב לסיפור. זוג אחים... שגובלו
עוד יומיים לפני?
לא, זוג אחים, עברייני מין, מורשעים, שגרים בעיירה, ששם נזרק הארנק.
אוקיי.
זוכר, עיירה עם הרבה עברייני מין וכאלה.
פדו סיטי,
כאילו. כן, בדיוק. ואז הם מוצאים את האחים האלה. ועכשיו כל הכוכבים הסתדרו לקרי. לעומת זאת, המזל של שני האחים האלה, לא, ממש, בדיוק הסתדר הפוך. מה שקורה זה שהם פונים, הם מוצאו את שני האחים האלה, ומסתבר, תקשיב טוב, כאילו איזה צירוף מקרים. אחד, הם גרים בעיירה ששם נמצא הארנק של קרול. דבר שני, לא היה להם אליבי. דבר שלישי, אחד מהם גר ממש בסמוך למקום ששם, איך קוראים לו, קרי, השאיר את המכונית ושרף אותה. הדבר נוסף, הם שניהם התעסקו, הם היו עבריונים, התעסקו בסמים ובנשק וכאלה. הדבר הנוסף זה שלאחד מהם, פעם, הוא גנב סמיכה מחסניה, הוא הרים את הסמיכה הברודה, והסמיכה הברודה הייתה לו ברכב. ואם זה לא מספיק, רגע, ואם זה לא מספיק, אחד מהאחים לוקח קרדיט על הרצח.
כי?
כי הוא לוקח קרדיט על הרצח, כי הוא לא בשל כנראה.
טוב.
יושב קרי מהצד.
ואומר אני גאון.
אומר אני גאון, זה הרצח המושלם. אני כאילו, אני גאון.
יש אפילו את הרוצח.
כן, כאילו, מישהו לקח אחריות על הרצח. מושלם, אני עכשיו פנוי לה.
הובלות.
רצח הבא שלי. ובאמת, ב-20 ביוני 1990, הוא רואה את ג'וי ביוסמיטי פארק, מעמיסה את הרכב שלה בציוד, וזה הסיפור שסיפרתי בתחילת הפרק, תחילת הפרק הקודם, והוא רוצח אותה, זוכר, הוא רף את הראש שלה, זרק את זה. עכשיו, בניגוד לרצח הקודם, לרצח המשולש, פה הוא לא ממהר לטשטש את העקבות שלו. יכול להיות שהוא פשוט היה כבר מאוד כזה, אף על עצמו, קיבל ביטחון מאיך שנגמר הרצח המשולש.
היבריס.
נכון. וגם הוא כנראה הניח שיקח זמן עד שימצאו את הגופה של, את הגופה של קרול, כמו שלקח זמן עד שבעצם דיווחו כאילו על השלוש חסרות. ומה שקורה זה שאחרי שהוא זורק את הגופה שלה, הוא פשוט נוסע עם המסעית הכחולה שלו, והוא נשאר ביוסמיטי, הוא נכנס לנהר ופשוט רוחץ בנהר, והוא כנראה חשב שיקח זמן עד שימצאו, אבל מה שהוא לא לקח בחשבון ומה שהוא לא ידע, זה שג'וי בעצם ארזה את החפצים שלה, כי היא הייתה בדרך לפגישה עם חברה. וכשהחברה רואה שג'וי לא מגיע, הדבר ראשון שהיא עשתה, היא מתקשרת לשומרי הפארק, והיא אומרת להם, תעשו טובה. תבדקו, לכו לבקתה. וברגע ששומרי הפארק מגיעים לבקתה, הם כבר מבינים שמשהו קרה פה.
והם כבר מכירים את הסיפור, אוקיי, וואלה.
אוקיי, ואז הם קודם כל, למה הם מבינים שמשהו קרה? קודם כל, הדלת של הבקתה נשארה פתוחה. מוזיקה בקעה מהבקתה, כאילו אף אחד לא עצר את המוזיקה. היה נראה כאילו התרחש משהו, כאילו של, אז הבקתה לא הייתה נראית מסודרת. ובנוסף, המכונית של ג'וי הייתה בחנייה ליד הבקתה, כשהחפצים שלה כבר בפנים, אבל אין ג'וי. אז מה שקורה זה שהם מתחילים ככה להסתובב ולחפש ולראות אולי הם ימצאו את ג'וי, ובאמת אחרי 40 דקות הם מוצאים את הגופה שלה, הם בהתחלה מוצאים את הגוף, אחר כך גם הם ימצאו את הראש, והיות והם מצאו את הגופה כל כך מהר, דבר ראשון שהם עושים, מרימים טלפון ל-FBI. וכשה-FBI מגיעים, הם מתחילים לחקור את הסביבה, אבל הדבר הראשון שה-FBI שמים לב, זה לסימנים של צמיגי רכב שהיו ליד הבקתה. והם מבינים שמדובר במסעית קטנה, והם מבינים גם, הם רואים שהצמיגים הם לא של אותו מותג של ברכב הזה. והם מתחילים לשאול את הסביבה, את האנשים הנוספים שהיו בבקתות ליד, אם מישהו ראה משהו חשוד וכולי. והיו כמה עדים שאמרו, כן, הייתה מסעית כחולה, שחנתה כאן בבוקר לזמן קצר, והם נותנים את התיאור של המסעית, וה-FBI מתחילים להסתובב בפארק כדי לראות אם הם רואים את המסעית הזאת, ו... בינגו, על גדות הנער, הם רואים את המסעית ואת קרי רוחץ בנער, אז הם פונים אליו, אבל הוא לגמרי, אתה יודע, מכחיש את הכל, הוא מאוד שלב, והוא מכחיש את הכל, והם ככה בודקים ככה, הם שואלים אותו אם הם יכולים לבדוק את המסעית, והוא מסכים, אבל מהבדיקה השטחית הזאת שהם עושים, הם גם לא רואים איזשהו משהו מיוחד, היה שם כן ספר על רוצח סדרתי, אבל דמיוני, אבל זה עדיין לא מצדיק, והם משחררים אותו. אבל במקביל מתחילים להגיע עדויות נוספות של אנשים שאמרו שהם ראו את ג'וי מדברת עם מישהו עם המסעית הכחולה, ומתארים איך הוא נראה, והוא נראה כמו קרי. ולכן הם מבינים שהם צריכים לבוא לבקר אותו שוב. רק הפעם הם באים לבקר אותו כבר באכסניה שלו. וכשהם באים לבקר אותו, הם גם עוברים דרך המסעית, והם מצלמים את הם מצלמים את הצמיגים של המסעית. והוא כמובן מכחיש. אבל כשהם עושים בדיקה של הסימנים שהיו בבקתה מול הצילום, מול הצילומים של המסעית שלו, הם מבינים שמדובר באותה מסעית, ומחליטים להגיע לעצור אותו, משיגים צו מעצר ומחליטים לעצור אותו. והם מגיעים לחסניה, אבל אין קרי, כי הוא ברח. הוא כבר הבין שהם עולים עליו, והוא ברח. והם מתחילים באותו יום בחדשות, במהדורת החדשות, מפרסמים את התמונה שלו, ואומרים שהם מחפשים את קרי, ומבקשים את עזרת הציבור למצוא אותו. והוא בינתיים כשהוא בורח, הוא בורח לאיזשהו כפר נודיסטי שהוא הכיר, ששם הוא היה מבלה, והוא בילה שם עם איזושהי אישה, ובלילה שהיא מגיעה הביתה, היא אומרת, רגע, זה האיש הזה, היא רואה חדשות, ואומרת, זה קרי. אז דבר ראשון שהיא עושה, היא פשוט מרימה טלפון ל-FBI, ואחרי כמה
ל-FBI למשטרה.
למשטרה, ואחרי כמה שעות, המשטרה מגיעה, ולקרי, לכפר הנודיסטים, הוא רואה אותם, והוא ישר מרים ידיים, והם עוצרים אותו.
כשהוא ערום? סתם, לא הייתי חייב.
יכול להיות.
אוקיי. Okay.
מעניין. וזהו, ובשורה התחתונה, מה שקורה זה שהוא עומד למשפט, הוא לוקח אחריות על ארבעת הרציחות. הוא במשפט שלו טוען לאי שפיות, אבל השופט לא מוכן לקבל את הטענה, כאילו הטענה לא מתקבלת על אי שפיות, הוא כן עובר הערכה פסיכיאטרית, שאומרים שכמובן יש לו הפרעה כפייתית, את זה אנחנו יודענו, טורדנית, שיש קצת סימנים של סכיזופרניה והפרעה פסיכוטית, זה כל החיזיונות האלה שהיו לו, אבל לא מדובר כאן על אי שפיות, ורק ב-2002 הוא מקבל גזר דין, הוא מקבל גזר דין מוות, אבל מה שקורה זה שאנחנו מדברים על קליפורניה, ולא היו הוצאות להורג בקליפורניה משנת 2006, ומ-2019 המושל בכלל ביטל את ההוצאות להורג, אז תכלס הוא היום נמצא בכלא בקליפורניה, והוא ימות בכלא. וזה הסיפור שלנו על האחים של משפחת שטיינר.
כל הכל חתיכת סיפור. שאלה, על גבול התיאולוגית. אם סטיבן לא היה נחטף, הוא היה הופך לרוצח סדרתי? אם אחיו לא נחטף, הוא היה הופך לרוצח סדרתי?
אם סטיבן לא היה נחטף, אם קרי היה הופך ל... אני חושב שכן. אני חושב שזה משהו באישיות, במבנה אישיותי שלו.
יכול שכן, יכול שהסטרס פקטור שזה יצר לא היה מגיע לרמות האלה, או לא יודע, אבל זה מעניין.
מעניין, כן, כנראה לעולם לא נדע, אבל...
מזוויע, באמת, כאילו... אין בזה את הברוטליות, או שהיו בחלק מהפרקים הקודמים שהבאת, אבל יש משהו בדרל דאון לקשוח.
כן, כאילו, עכשיו נורא התמקדתי באנשים, פחות בחקירה, פחות בזה, כי הסיפור נורא נורא מעניין.
טוב, אני אמור להגיד לך תודה, נכון?
כן.
תודה, מאיה.
תודה שהקשבת.
עד הפעם הבאה.
עד הפעם הבאה. ביי ביי.
ביי ביי.